כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
היומי של כאן תרבות, תוכנית ראשונה לשבוע זה, בראשון עד רביעי, ב-12 אנחנו כאן, וגם היום, היום יום ראשון, ניתן להזין לנו ברדיו, באינטרנט, באפליקציה, התוכנית הזאת אחר כך תעלה לעמוד הפודקאסטים, ואפשר להזין לה גם שם, איתנו באולפן, מיטל כהן וצביקה בשבקין, שלום לך יובל אביבי.
שלום מאיה סלע, נזכיר, אפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992, או לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, חפשו אותנו בפייסבוק, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, ותעשו לנו, עשו לנו לייק.
יש איזה עניין אז, עם האפליקציה
כן,
עכשיו.
כן, עכשיו אפשר להזין לנו בכל מקום, גם באפליקציה כאן עוד, אודי, אפליקציה חדשה, הורידו ותוכלו להזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. כל תוכניות כאן תרבות, הפודקאסטים, מוזיקה, חדשות ועוד, צריך לחפש כאן אודי בחנות האפליקציות.
אכן.
על היום נדבר עם אפרת ירדאי, היא כתבה את אחרית הדבר בתרגום החדש, ראשון לספר שנכתב בשנת 1937, תרגום ראשון לעברית של עיניהם צופות באלוהים של זורה ניל הרסטון. ספר שנכלל ברשימת 100 ספרים הטובים ביותר שנכתבו באנגלית מאז 1923 לפי מגזין טיים.
נכון, אנחנו כבר דיברנו עליו פה בתוכנית, כי דיברנו על הדרישה להפוך את תוכניות הלימוד בספרות אנגלית באוניברסיטאות אליט בבריטניה לקצת פחות קולוניאליסטיות. אחת ההצעות לעשות זאת הייתה באמצעות הכנסת הספר הזה, למשל תוכנית הלימודים.
נכון, נדבר איתה גם על זה, גם על הערך שלו מהבחינה הזאת. נדבר גם עם אור תשובה, שביחד עם דניאל היילבלום, הוציא את הספר השאפתני, אלטרנטיבה לנרטיב, פרקטיקות פוליטיות חיוניות בתרבות החזותית, שיצא בהוצאת פרדס, ולא דומה, פשוט לא דומה לפורמט שאנחנו מכירים כספר. אז נשאל אותה, מה בדיוק הם עשו כאן?
נכון, אבל אני מציעה שנתחיל במשהו שקיבלנו הבוקר.
כן.
משרד התרבות והספורט הכריז על הזוכים בפרסי יצירה לסופרים עבריים על שם לוי אשכול.
כן.
לשנת תשע"ח. שזה מה שאנחנו קוראים בעגה פרסי ראש הממשלה.
כן.
מדובר בפרסים שהם בעצם מעין סוג של מלגת התפנות. אני גיליתי היום, אני לא יודעת ממתי זה בדיוק, פעם זה היה 65,000 שקלים, זה היה אמור להיות מין, כמו מזכורת של מורה במשך שנה, כדי שאנשים יוכלו לשבת ולכתוב. עכשיו זה ירד ל-50,000 שקלים כל העסק הזה. אז בסדר, עדיין. הזוכים הם שולה מודן, גליל אהרון פדר עמית, נינה פינטו בקסיס, זיווה שמיר בקול סר לוי, פיני רבנו, נומי בן גור, סלינה סייג, חמותה אלבר יוסף, ריקי דסקל, רפי וייכרט, חיות הדויץ', יונתן ברג ודרור בורשטיין.
ברכות לזוכים.
ברכות לזוכים. תשמע.
כן.
אני, בעיניי זאת רשימה טיפה משונה.
מדוע?
ובכן, זה מוענק כאות הוקרה על פועלם של אנשים, זה אמור להיות מוענק, כאות פועלם בתחומי הספרות השונים, מה שמוגדר פה זה שירה, סיפורת, מחזה, מסע, ביקורת וערכה ספרותית.
כן.
אז קודם כל, ואני באמת, אני לא מועמדת לדבר הזה, ואני אף לא הגשתי ולא אגיש, אני לא מתאימה, אף אחד לא לקח ממני פה כלום, אוקיי? באמת.
אף אחד לא
ישים. אני לא משוררת ולא סופרת, אין לי כאן שום אינטרסים, ברכות לכולם, אבל כשאני רואה, נגיד, פרופסור זיווה שמיר, ופרופסור חמוטל בר יוסף.
כן.
אני, אתה יודע, חמוטל בר יוסף עוד, נגיד שהיא, לא נגיד, היא גם משוררת וזה.
כן.
זיווה שמיר חוקרת ספרות.
כן.
ככל שידוע לי, היא לא כותבת שירה, סיפורת, מחזה, מסע אולי, אפשר להגדיר. אני חושבת שאנשים שיש להם תפקידים באקדמיה,
כן.
כפרופסורים ומשרות באקדמיה, הם לא צריכים לגשת לדברים כאלה. הם לא צריכים לגזול את כבשת הרש הזאת מאנשים שזקוקים לה. לכן גם טיפה הרמתי גבה, שאין לי מה להגיד על זה, לא שזה לא חוקי או משהו, אבל שאני רואה ששולה מודן, שהיא מבעלי הוצאות מודן, הוצאת מודן, ההוצאה הכי גדולה בארץ, ניגשת לכזה דבר וגם זוכה בו, זה טיפה, אני מרגישה, זה חמיצות
לא בקשר
לזה.
העניין הוא לא רק כסף, העניין הוא כבוד ומעמד סופר, והערכה.
נחמד, העניין של סופרים ומשוררים, שאין להם הוצאת ספרים גדולה, הוא כסף. הוא לא היכולת איכשהו לנשום ולהצליח לתפעל את כל המערכת הזאת, שהם גם צריכים לכתוב והם גם צריכים להתפרנס. העניין הוא כסף. נכון, יש גם את העניין של מעמד הזה. אני חושבת שזה לא... זה ציור אותי לראות
אדם,
את זה.
אם לבן אדם יש כסף, אז הוא לא יכול להגיש את עצמו לפרסים ספרותיים. הוא בן אדם עם כסף והוא גם סופר, אז הוא לא יכול להגיש את עצמו לפרסים ספרותיים. יש בזה טעם לפגם?
כן.
אני לא יכול...
אני לא יודעת. נכון, זה אמירה קצת קיצונית. תראה, קודם כל, כשאני רואה אנשים שיש להם משרות באקדמיה, ושהם חוקרי ספרות, שמתיישבים להם על, על, על איזה משבצת כזאת, לא להם, וגם זוכים במענקים, זה, אני חושבת שזה עצוב, כי יש אנשים שזקוקים לזה יותר, אתם כבר מקבלים את הדבר שלכם מהממסד, ותשאירו מקום לאחרים.
טוב, אני רוצה לעבור מהמקום הזה של הכסף אל מקום נוסף של כסף. ברשותך.
כן, אני יודעת, אתה רוצה לדבר על סיפור הוויראלי, טיפוס של חתולים, כן. קט פרסון, שהתפרסם בניו יורקר, דיברנו עליו בשבוע שעבר.
אחד הדברים שאני אמרתי לך שהוא התפרסם, זה אמרתי, התחושה היא, עזבי רגע את האיכות של הסיפור, עזבי רגע את הדיון, התחושה היא שהיא קלעה בול לאיזה צורך כמעט מסחרי לדבר על העניין הזה. זה מקום מאוד בטוח לכתוב על הטרדות מיניות עכשיו, כי אתה יודע שזה יעשה שערה, וזה יתקבל מאוד, וזה ישתמשו בזה מאוד, כי זה נכנס כבר לדיון סוער.
אני כמובן לא מסכימה איתך, אבל תמשיך, כן.
אז מתברר שאכן משתלם לעשות את מה שהיא עשתה. עכשיו, קריסטן אופיניאן, שהיא הכותבת של הסיפור קט פרסון, קיבלה עסקה לפרסום הספר של הספר סיפורים קצרים. העסקה בארצות הברית היא בת 7 ספרות, כלומר למעלה ממיליון דולר, מדברים לפי דעתי על מיליון דולר ו-200 אלף דולרים. זה ספר סיפורים קצרים כאמור, שנקרא You Know You Want This.
שם מעולה.
את יודעת שאת רוצה את זה, או אתה יודע שאתה רוצה את זה, תלוי.
או אתם יודעים,
או אתם יודעים שאתם רוצים את זה, כן. בבריטניה, אגב, גם קנו את הזכויות על הספר הזה, רק בחמש ספרות הפעם, בהוצאת ג'ונתן קייפ.
טוב, חמש ספרות זה פחות מרשים. זה לא ישנה לי את החיים.
אני יודע, את לא קמה בבוקר בשביל פחות מזה.
ברור.
העורכת שקנתה את הזכויות בג'ונתן קייפ בבריטניה, כאמור, מיכל שביט, סיפרה...
מיכל שביט.
נכון.
שם ישראלי משהו.
כנראה לא ישראלית בדיוק. רק עם שם ישראלי. סיפרה בכתבה בגרדיאן שהוא הוגש אליה ביום שלישי, וביום רביעי היא כבר קנתה אותו. כל כך היא בטוחה בו. אבל רגע, זה משתפר כאמור. בארצות הברית התחרו על הספר 11 הוצאות ספרים, ובסופו של דבר הזכויות נמכרו לסקאוט פרס, תמורת מעל מיליון דולר כאמור, מיליון ו-200 אלף דולר.
שזה כבר מחיר באמת, ששווה לצאת מהמיטה בשבילו.
כן, בהחלט. תשמעי, כשכתבו על זה בניו יורק טיימס, ציינו שהסיפור היה הכתבה השנייה הנקראת ביותר של המגזין ניו יורקר ב-2017, וזה... אף שהיא התפרסמה בדצמבר, זאת אומרת, היה לה מעט זמן, היא עקפה כתבות שהתפרסמו בינואר, והיה להם המון זמן לאסוף קוראים. אני ביום חמישי דיברתי עם מישהו מעולם הספרים שהגיב, גם מיליון דולר זה לא כזה מרשים, הייתה יכולה למנף את הבאז להרבה יותר מזה. אז בניו יורק טיימס מציירים תמונה שונה מאותו איש עולם הספרים הישראלי. שם מציינים שזה די נדיר לספר סיפורים קצרים לקבל סכום כזה, ואומרים שאחרים שקיבלו סכומים כאלה על ספרי סיפורים קצרים היו ידוענים, כמו תום הנקס למשל, שקיבל מקדמה נדיבה לספר סיפוריו הקצרים, וזה ברור למה, הם יכולים להיות מחורבנים וכולם יקנו אותם. וגם בקרב ספרי ביקורים זה די נדיר בארצות הברית, ב-2017 היו לפי הכתבה בניו יורק טיימס היו ספרי ביקורים שקיבלו עסקה של חצי מיליון דולר, אבל אותם היא עקפה. ומספרים שם שאופיניאן היא בת 36, החליטה להקדיש את עצמה לפני כמה שנים רק לכתיבה, אבל בעבר עבדה כעוזרת למורה, כקופאית בחנות, ואפילו כמטפלת. אז זה ממש סיפור סינדרלה נהדר.
מה הסיפור סינדרלה? אתה לא עבדת בעבודות גרועות? מה הסינדרלה? כולנו עובדים בעבודות גרועות.
אני מעולם לא עבדתי בעבודה גרועה. הייתי 3 חודשים מלצר, זה היחיד.
בסדר, כי אתה פריבילג לבן מרחובות. מה אפשר לעשות? תשמע, אותי מה שמצחיק זה תגובות לסיפור הזה בארץ, גם התגובה שלך מאוד מצחיקה אותי. כולם היה להם מאוד דחוף להגיד שזה בכלל לא סיפור כל כך טוב, הם לא מבינים מה ההתלהבות, וזה כבר הרגל כזה ישראלי לתת מכה בראש לכל מי שמרים את הראש. מרוב שפה אין מקום לאף אחד, והצלחה של מישהו היא תמיד על חשבונך, האוטומט מתקומם נגד הצלחה, אפילו שזה אי שם באמריקה, אתה יודע, אז פתאום אנחנו, לא, זה בכלל לא זה.
אז אני ארים לך פה להנחתה, דיברתי עם עוד אשת שוק הספרים, שמתמצאת בענייני מחירות וקניות וכל הדברים האלה, והיא סיפרה שהיא קראה את ספר הביקורים הזה לפני כמה חודשים, ולא לא השתגעה. לא נפלה.
לא נפלה, לא נפלתי. לא נפלה. לא
נפלה. היא אומרת שהרבה פעמים בארצות הברית משתוללים סכומים, על בסיס איזו הבטחה אמורפית, כשבמקרה הזה בהחלט הישענות על ויראליות של סיפור אחד, ובסופו של דבר גומרים פלופ גדול, והיא אמרה שהיא לא בטוחה בכלל שבישראל יוציאו את הספר, כי זה קובץ סיפורים שזה נתפס בישראל כסוגה בלתי מסחרית, למרות שהיא קצת עושה, יש לה קצת עדנה בשנים האחרונות לסיפורים הקצרים, לא?
לא.
אני לא יודע. אולי לא. היא אומרת שהכתיבה שם היא אמריקאית ופשטנית, ולא מתאימה לפה.
כי אנחנו עמוקים. אנחנו לא פשטנים.
לא פשטנים כמו האמריקאים, כן. מצד שלישי היא אומרת שהרבה עורכים מאוד נחשבים בעולם בחרו בספר הזה, אז אולי מזהים בפוטנציאל אמיתי לעתיד הרחוק, שזה גם הטענה בניו יורק טיימס. אומרים ששילמו כל כך הרבה כסף לא רק על הספר ביקורים, אלא כדי שהסופרת תהיה, שזה דבר שאתה מתלוננת עליו למשל שלא עושים בארץ. שהסופרת תהיה אצלם.
החליטו
לרוץ איתה. אומרים יש פה הבטחה, יש פה מישהי שהוכיחה שהיא יכולה לפנות לקהל רחב, אנחנו רוצים אותה לטווח ארוך, ניתן לה הרבה כסף, והיא תכתוב אצלנו כמה ספרים.
אני מבחינתי, ההתייחסות של הסיפור הזה פה בארץ, זה פשוט דבר שלא אמן. זה המגלומניה של הפרובינציה. אנחנו מתים, היינו מתים שישימו פה סכומי כסף.
הלוואי.
חצי, רבע מזה על הסופרים.
תארי לעצמך שמישהו בישראל...
זה פשוט הקינה החולנית, הם נהיים צהובים פה, ירוקים.
תארי לעצמך שסופר ישראלי, ספר הביקורים שלו היה נמכר בארצות הברית בשביל מיליון דולר, אלוהים.
מסכן.
ממש, מה שהיו עושים לו.
כזה כל כך הרבה עין הרע, הוא היה צריך להשתתח על קברי
צדיקים. הוא היה מקבל את הביקורות הכי גרועות, וכל הסופרים היו... וואו,
רק האמריקאים, משהו שטחיים, אוהבים את זה, כי הספרות שלהם כל כך שטחית.
זורקים מיליוני דולרים על ספרות שטחית. למה הם לא קונים אותי, שאני הספרות האמיתית?
לגמרי.
מונח לפנינו ספר משונה מאוד, לפחות בצורתו החיצונית. אלטרנטיבה לנרטיב, פרקטיקות פוליטיות חיוניות בתרבות החזותית. אולי גם בנושא שלו הוא די יוצא דופן. זה הספר של אור תשובה ודניאל הייבלום, והוא יצא בהוצאת פרדס, והוא לא נראה כמו ספר. הוא נראה, הוא לא ממש כרוך, המאזינים שלנו לא יכולים לראות את זה, אבל הוא לא ממש כרוך, זה מין כריכת ספירלה כזאת, אין בו ממש עימוד, יש בו כל מיני סמלים משונים, העימוד של, הפונטים לא אחידים, עיצובים גרפיים שונים, בלגן. שלום לאור תשובה.
שלום וברכה.
נגיד שאת עוצרת וכותבת וחוקרת של תרבות חזותית, את בוגרת בהצטנות יתרה של תוכנית התואר השני ב-Visual Cultures שבאוניברסיטת גולדסמית בלונדון, שם גם פגשת את דניאל הייבלום, השותפה שלך, נכון?
נכון.
ויש לך גם תואר ראשון בהצטיינות יתרה, בהיסטוריה כללית ותולדות האומנות מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, ויש פה רשימה של שלל פרויקטים בתחום האומנות שאת עומדת מאחריהם, שזה מאוד מרשים, מייסדי מתחם רדליין בבאר שבע, עוצרת ויוזמת של פרויקט נקודת מגוז, נרטיבים מכוננים במזרח התיכון ומיטת היבשת ההודית, עוצרת במוזיאון פתח תקווה. בקיצור, עשית המון דברים. אולי נתחיל בהקראה של פסקה מההקדמה שלכן לספר, אפשר?
כן, בטח.
אז אתן כותבות ככה. הפרויקט שלנו מתקרא לעת עתה אלטרנטיבה לנרטיב ולובש תצורת ספר, שהוא ככל הנראה הפורמט הנרטיבי האולטימטיבי, הוא במובן מסוים קניעה של התוכן בפני הצורה. פעולות העריכה והאימוד שבבסיסו מניחות כי יש לו התחלה, בסוף, כמו גם כיוון התקדמות אחד ביניהם. עם זאת, הספר מהווה איחוי בין מגוון מחשבות ורעיונות ללא כיוון אחד ויחיד. ועל כן אנו ממליצות לקרוא את חלקיו השונים בכל כיוון או סדר שבו תחפצו. כל טקסט בספר הזה יכול להיקשר לטקסט אחר, ללא עמוד שדרה או ציר מרכזי אחד, גם להינתק ולהישבר בכל רגע ולהתהוות מחדש, מתוך אמונה שפעולות אלה עשויות לעורר מודעות ותביעת בעלות אזרחית על מנגנוני רכישת הידע והנחלתו. אולי תסבירי לנו מה בדיוק רציתן לעשות עם הספר הזה.
אז באמת אולי הדבר שנכון לומר זה שהפרויקט הזה לא נולד בהכרח כספר, הוא נולד כאיזושהי אסופה של מחשבות ורעיונות שהיו לנו, ובאמת באיזשהו שלב קיבלנו מענק מחקר, ואחד התנאים של המענק הזה היה שצריך לפרסם אותו כספר בעברית, בעדיבות מפעל הפייס, ולכן בעצם נאלצנו לכתוב ספר ולפרסם את זה כספר, אבל תוך כדי תהליך המחקר והכתיבה, הבנו שבעצם מה שמעסיק אותנו, באמת העניין הזה של אלטרנטיבה לנרטיב, שזה בא כאיזשהו ניגוד לנרטיבים אלטרנטיביים. כלומר, אנחנו בעצם מתעסקות בשאלות של תבנית וצורה ומנגנון, ובעצם האופן שבו אנחנו משמרים ידע ומנחילים אותו הלאה. ומתוך המחשבה הזאת שאנחנו רוצות, מבחינת התוכן של המחקר שלנו, אנחנו רוצות לעסוק באלטרנטיבות לנרטיבים, באיזשהו שלב הבנו שאנחנו בעצם בסוג של מלכוד.
כי ספר זה הדבר המיושן הזה, שהוא לא אלטרנטיבה.
אני לא יודעת אם בגלל שספר הוא מיושן, אבל ספר הוא ללא ספק הפורמט הנרטיבי האולטימטיבי. כלומר, כן. יש לו כיוון קריאה אחד, יש לו התחלה, אמצע וסוף, הוא כרוך, הוא בעצם איזושהי תבנית נורא מוגדרת וברורה. מבחינת סוג הידע שאנחנו מצפים למצוא כשאנחנו ניגשים לספר, וגם במובן מסוים ברור לנו איך אנחנו אמורים להתייחס, או מה המעמד של הידע הזה. ולכן היינו בסוג של מלכוד. ובעצם דיברת קצת על הצורה של הספר, או על איך שהוא נראה, או על איך שהוא מעוצב, ובאמת אחד הדברים המיוחדים זה שביקשנו, פנינו לשיר הגליק מסטודיו גרוטסקה, ו... זה נעשה, תהליך ייצוב הספר, זה לא קורה בדרך כלל, אבל תהליך ייצוב הספר במקרה הזה נעשה במקביל הכתיבה שלו.
באיזה אופן? תתארי לנו, איך זה בדיוק, תני לנו דוגמה, איך זה בדיוק קורה.
בדרך כלל כשמפרסמים ספר, אז מה שעושים זה מסיימים לכתוב את הטקסט, ואז נותנים את הטקסט למעצב או מעצבת גרפית, והם עושים איזשהו תהליך של עימוד ועיצוב, ואז שולחים את הספר להדפסה. זה מה שקורה ברוב המקרים.
כן.
במקרה הזה בעצם התחלנו עוד לפני שהיו הטקסטים, או במקביל לכתיבה של הטקסטים, כבר התחלנו לעבוד מול שירה על הנראות של הספר.
זאת אומרת שבעצם כתבתם חלק מהטקסטים כדי שהם יתאימו לצורה. זאת אומרת, התוכן, את כותבת בהקדמה שהתוכן בכל זאת נכנע לצורה, אבל במידה מסוימת גם קצת, זאת אומרת, הצורה הזאת היא גם הצורה הרדיקלית.
כן, כלומר, מה שביקשנו בעצם משירה לעשות זה בואי תעצבי לנו ספר שבעצם המטרה הכי גדולה שלו או חשובה שלו היא לא להתנהג כמו ספר. היא בעצמו להוות איזושהי אלטרנטיבה לאיך שספר אמור להיראות ולפעול ואיך שאמורים להפעיל ספר. ולכן באמת הזכרת את הצורות, אז יש לו איזשהו מנגנון ניווט אלטרנטיבי שבעצם מבוסס לא על מספרי עמודים אלא על צורות, כל פרק יש לו צורה שמסמלת אותו, וההתקדמות היא רק בתוך כל פרק. כלומר, לכל פרק יש עמודים בתוכו, אבל לכל פרק יש צורה.
עכשיו, בוא נדבר רגע על התוכן. אני מבינה שיש מקרי בוחן שמופיעים בתוך הספר הזה.
נכון.
נכון? למשל, פרויקט הנרטיב הדואלי, נרטיב ישראלי ונרטיב פלסטיני. באיזה אופן אתם הבאתם את הדבר הזה? זאת אומרת, מה האלטרנטיבה שאתן מציעות?
נרטיב הדואלי הוא פרויקט בפני עצמו, אנחנו רק מציעות, אנחנו מתייחסות אליו ומציעות אותו בתור איזשהו מקרה בוחן ללמוד דרכו על אפשרויות אחרות של צורות של נרטיבים. כי בעצם מה שמיוחד בפרויקט הזה זה שזה בעצמו ספר שהוא בעצם מציג שני נרטיבים במקביל. ממש באותו עמוד שניים מקבילים, על אותו נושא, על אותו אירוע,
כן.
שני נרטיבים מקבילים.
אוקיי, הנרטיב הישראלי והנרטיב הפלסטיני נמצאים אחד ליד השני, ועמודה ריקה יש גם.
נכון.
מה העמודה הריקה? למה יש שם עמודה ריקה?
העמודה הריקה בעצם, אני חושבת שהיא אמורה להיות איזושהי פרשנות אישית של הקורא.
אוקיי.
היא מיועדת לאיזושהי פרשנות אישית של הקורא. אבל יש פה איזשהו ניסיון מעניין מבחינת הצורה, ולכן זה עניין אותנו כמקרי בוחן. ובעצם כל מקרי הבוחן שבחרנו, היו מקרי בוחן שבאיזשהו אופן היוו איזושהי אפשרות לאלטרנטיבה.
תגידי, הזכרת את הקורא. מי באמת הקורא של הספר הזה? למי זה מיועד?
אני נשאלת לזה לא מעט. אני חייבת להגיד שכשכותבים ספר, או בכלל כשעושים משהו, לא בהכרח חושבים על הקורא. כלומר, אני לא חושבת שכתבנו את הספר הזה מתוך רצון, כתבנו משהו שרצינו שיהיה בעולם.
אני חושב שזה נקודת מוצא מצוינת, האמת. עדיף לא לחשוב על הקורא.
כן.
לא יודעת אם, כאילו, זה נשמע אולי קצת לא מתחשב, אבל זה לא...
לא, 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 אני לא הייתי ציני, אני חושב באמת שזאת נקודת המוצא הכי טובה לכתוב ספר, זה להגיד לא כל כך חושב על הקורא כרגע.
נראה לי, זה קצת כמו שאנשים שמחליטים להביא ילד, לא חושבים שהם עושים את זה כחסרים בני אדם בעולם, נכון? זה מין משהו ש...
את מתפרצת לדלת פתוחה, זאת שאלה טובה, למה הם עושים את זה?
אני רואה את ההקבלה.
אני מאוד מודה לך, אנחנו נציין שביום שלישי, כמדומני, יש השקה של הספר הזה.
נכון.
בבית חנה בתל אביב, בשעה 8 בערב, וגם שם יהיו עניינים מאוד מעניינים בהשקה הזאת, נכון?
אני מקווה, כן.
נזכיר את השם של הספר, אלטרנטיבה לנרטיב, פרקטיקות פוליטיות וחיוניות בתרבות החזותית, אור תשובה ודניאל הייבלום בהוצאת פרדס. תודה רבה לך.
תודה.
להתראות. מונח על שולחננו ספר שיצא, נדמה לי, בשבוע שעבר, שמו עיניהם צופות באלוהים של זורה ניל הרסטון. הספר הזה ראה לראשונה אור ב-1937, נחשב לאחד מהספרים החשובים באנגלית בכלל, ובטח אחד מהספרים החשובים באנגלית שנכתבו על ידי שחורים. הוא תורגם עכשיו לראשונה לעברית על ידי רעות בן יעקב, יצא בהוצאת הקורסה. אנחנו רוצים לדבר עליו עם אפרת ירדאי, שכתבה את אחרית הדבר. שלום אפרת.
שלום, שלום.
אני אתחיל ואספר למאזיננו שאת ראש קבוצת המחקר כתיבה מחדש, יהודי אתיופיה, כותבים את סיפורם במכון ון ליר. תחומי העיסוק שלך הם זהות, מגדר, שחורות, תרבות פופולרית. התזה של התואר השני שלך עסקה ביחסים בין ישראל לאתיופיה בשנות ה-80, לאור תוכניות הפיתוח של משאב, שזה המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ, ולנוכח הנתק המוצר בין המדינות, הקמת את קבוצת הקריאה אתיופוליטיקה, מיועדת לסטודנטים ממוצא אתיופי, השואפים להרחיב את ידיעותיהם בהיסטוריה של אתיופיה, ובסוגיות של זהות וגזענות בישראל ובעולם. אני רוצה לשאול אותה, היית גם דוברת האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, ואני רוצה לשאול אותך, מה הופך את הספר הזה לכל כך חשוב בעצם?
אני חושבת שזה ספר מאוד מאוד מהפכני. בעצם זורה ניל הרסטון, שכתבה אותו בשנת 37, אף אחד לא הצליח לאכול אותה, לא האינטלקטואלים של התקופה, לא הנשים של התקופה ולא הגברים של התקופה. ובעצם היא אומרת דברים היא מספרת משהו שלא היה יכול להיכתב בתקופה הזו. היא מספרת על חיפוש אחרי אהבה אמיתית ואחרי הכל העצמאי שלה, בלי להיגרר אחרי הטרנדים של התקופה המדוברת. אנחנו מדברות על שנות ה-30, זה ממש סביב התקופה של חוקי ג'ינקרו, חוקי הפרדה בארצות הברית, אחרי שבעצם העבדים משתחררים. ובעצם כל המאמץ האינטלקטואלי של המהפכנים השחורים של אותה תקופה הוא נגד גזענות ונגד ההסתה.
כן.
כל הקי-קי זה אז, וגם בתקופה הזו עולה הסרט לידתה של אומה, שזה סרט ממש גזעני. ובעצם זורה מחליטה, במקום לכתוב ברטוריקה הזו של המאבק, היא מחליטה לכתוב על אהבה בעצם.
זה בעצם מה שבאחרית הדבר את מגדירה כחלק מהרנסנס של הרלם, שהיא הייתה חלק ממנו, אבל בכל זאת הייתה איזה נטע זר בתוכו.
כן. בעצם כמו כל קבוצה מהפכנית, יש מחנות ויש חלוקות, וזה באמת מעניין איך זה, איך בעצם בגלל שלא הצליחו להכיל אותה, לצורך העניין, היא הייתה יותר רפובליקנית יחסית לאינטלקטואלים של אותה תקופה שהיו יותר עם נטייה דמוקרטית. ובעצם היא לא הייתה חלק מהזרם, אבל עדיין היא הייתה מאוד מאוד ביקורתית כלפי הגזענות הממוסדת, וכלפי מעמד של האדם השחור ומעמד האישה. בעצם כל הספר היא מחפשת אחרי אהבה ופוגשת כל מיני סוגי גברים ומתחתנת, ובעצם לא נשארת באותו מקום כשהיא רואה שזה לא מה שסיפרו לה.
כן. האם את חשה שבעניין הזה של מדף הספרים בספרות כן. הישראלית, גם שחסרים בחומרים מן הסוג הזה?
אני לא יודעת אם זה חומרים מהסוג הזה. קודם כל, ספרות של כותבים שחורים חסרה בישראל בהחלט.
כן.
יש כמה הוצאות ספרים שממש לקחו את זה כסוג של אקט פוליטי לתרגם טקסטים כאלה דווקא לעברית. הקורסה עושים את זה עכשיו, גם אני הקמתי הוצאת ספרים בשם רעב, שזה היה הרעיון שלה קצת לאתגר את מדע, את החיוורון של המדף ספרים הישראלי. גם הוצאת נהר עושה את זה ותרגמה הרבה חומרים של גם מהפכנים שחורים וגם מה שנחשב ספרות קלאסית בארצות הברית לפחות.
כן.
הסיפור שמעניין אצל דואניל הלסטון, שזה רק בשנת 75, כשאליס ווקר, הסופרת הפמיניסטית, גילתה אותה בעצם, היא בעצם הגבירה אותה למרכז העניינים, כי...
זאת אומרת שגם...
מהספרות, היא נדחקה הצידה במסורת של איך שמדברים על ספרות, שמדברים על ספרות נשים. בספרות פמיניסטית.
זאת אומרת, גם בארצות הברית היא בעצם גילו אותה מחדש.
נכון.
שכחו ממנה ונזכרו בה.
בדיוק. ספציפית אליס ווקר, אליס ווקר שכתבה את צבע ארגמן, היא בעצם בשנת 95 הקימה אותה לתחייה, והיום ממש לומדים את הספר הזה בבית ספר, ואני חושבת שמה שבאמת הקורסה עושים זה גם משהו כזה של לחשוב על... טקסט שנכתב בשנת 37 על מישהי שמחפש את האהבה, והיא מגיעה לגיל מאוד מאוחר, בלי בעל ובלי ילדים, בגלל שהיא לא מוכנה להיכנע לנורמות החברתיות, או למבטים שלה, של הסביבה שלה, ובעצם מתעקשת על הקול שלה, ובסופו של דבר היא מצליחה להגיע לזה בצורה מאוד קשה, כן?
כן.
היא עוברת הרבה דברים, אבל זה די מדהים לדעת ש... דברים כאלה נכתבו בשנת 37, הרבה הרבה לפני הגלים המאוחרים יותר של הפמיניזם והמהפכה הפמיניסטית שדיברו על דברים כאלה.
אוקיי, זה באמת ספר מרתק. תודה רבה לך, אפרת ירדאי. אנחנו דיברנו על הספר, עיניהם צופות באלוהים של זורה ניל הרסטון, כאמור, בהוצאת הקורסה. תודה רבה.
תודה לכם.
תודה.
פינת ביקורת הביקורת שלנו.
מה עם אילן וירצברג ושימון גל בציר קדם תשנתי שגם שמענו?
זה נכון. שכחתי להגיד את זה.
יונה וולך.
נכון, 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 שיר קדם שנתי, שיר מעולה. פינת ביקורת הביקורת. אני רוצה להתייחס למדור הספרים של שבעה לילות בידיעות אחרונות. הפעם לקראת סוף השנה הם הקדישו את המדור לכמה ספרים בולטים שיצאו השנה בעולם, וטרם תורגמו לעברית. אלעד ברנועי כותב על The Power, ששם מעולה לספר, The Power, של נעמי אלדרמן, ועל רעב Hunger, גם שם טוב. של רוקסן גיי, רונן טל כותב על The Sparkled Affair של אלן הולינגהורסט, ואל גלר כותב על Sing Unburied Sing של ג'זמין וורד.
כן, הגיע שלב הסיכומים. אני חושבת שזה די משעשע שיש בעיתונות סיכום שנה, בראש השנה העברי, ואז בראש השנה הלועזי, שזה לא הרבה זמן אחרי, ושניהם תפסו, שני המועדים. זה לא שאחד הולך פחות, ואני חושבת שיכול להיות שכעם יש לנו איזו תשוקה לסיכומים. תעשו לי פרויקט סיכום.
כי לפני הסוף פשוט, אז עושים סיכומים.
אנחנו תמיד מרגישים
הסוף הוא אותו.
עוד רגע.
אבל נדמה לי שבדרך כלל בראש השנה מתרכזים בעברי וב...
נכון, אבל זה רק בגלל שפשוט אין ברירה, כי יש... צריך להתייחס לזה, וזה משהו הרי מלאכותי. אתה מבין את זה, נכון?
אני חושב שאת צריכה להתייחס לזה כאל שפע הספרים שיש לעם הספר, ובמקום להתייחס לזה בצורה צינית, להיות שמחה על הפוריות.
מה זה קשור לעם הספר? אנחנו מדברים פה על ספרים
מהעולם,
כאילו, שעוד לא תורגמו אפילו.
אז רגע, אז לפני שאנחנו מדברים על הספרים, כותרת המשנה מדברת על כמה מהספרים הבולטים בעולם. אבל בעצם מדובר פה על ארבעה ספרים שנכתבו באנגלית, על ידי סופרים וסופרות מארצות הברית ובריטניה, שניים מבריטניה, שניים מארצות הברית. וברור לחלוטין שיש מגבלה של שפה, וגם אני לצערי לא יכול לקרוא בעוד שפות מלבד עברית ואנגלית, אבל זו מגבלה רצינית שהופכת את ההכרזה הזאת, על לזכור הספרים החשובים שראו אור ב-2017, לקצת מנותקת. חוזרת לתפיסה די שמרנית ומיושנת, שהעולם דובר האנגלית הוא העולם כולו.
וואו, אתה פשוט, אתה לא מפסיק, אה? באמת מצייר שהם לא מדברים על הספר הכי טוב באפריקה. בקניה.
נכון.
כן, מאוד. חבל מאוד.
חבל שאין להם איזה מישהו שדובר את השפה.
לא, פשוט יש לך איזה מין חמית, עוד פעם מסתבר שנתניהו צדק, וחמוצים זה אתה. מספיק. עשו פרויקט, ממליצים לך על ספרים.
ואתה מתלונן.
אל תהיה נודניק.
טוב, ארבעת הספרים האלה באופן מעניין עוסקים בדיוק בהפך. לא בהגמוניה, אלא באוכלוסייה חלשה, בהתמודדות של מישהו שלא מוצא את עצמו במיינסטרים הנורמטיבי הקשיח, שמדיר ומדוחק אותו החוצה. The Power, למשל, הוא דיסטופיה שבה נשים ברחבי העולם מגלות כוח חדש שהופך אותן לעדיפות פיזית על הגברים, והן לא מססות, מנצלות את זה כדי לכונן סדר עולמי חדש שמושתת על אלימות נגדית. Sing Unburied Sing עוסק בגזענות בארצות הברית, בדרך שבה אפליית שחורים עדיין חיה וקיימת בזמננו, הדרך שבה, לפי התיאור, הדרך שבה העבר שב ורודף את החברה האמריקנית ולא משחרר אותה. Hunger הוא ממואר של אישה שעברה תקיפה מינית, והגוף שלה הגיב בהשמנה חריגה כאיזה סוג של מנגנון הגנה להוצאתה.
זה לא הגוף מגיב. הנפש מגיבה. הגוף לא מגיב.
הגוף והנפש הם די מחוברים, כאילו, מהבחינה הזאת.
בן אדם לא משמין כי הגוף מגיב. אוקיי, כן.
אני רואה שאין שום דבר שאני יכול להגיד שלא יעביר.
נכון.
בסדר. בסופו של דבר, האישה הזאת סובלת מהשמנה חריגה, שזה סוג של מנגנון התגוננות ודרך לצאת מהמשחק המיני. Sparhold Affair עוסק בהומו מבריטניה. אז אם אנחנו מסכמים את שני הצדדים של מה שאמרנו, אני אמרתי, את כמובן לא מסכימה, הספרים החשובים של 2017 לפי ידיעות אחרונות הם אלה שמאפשרים לעולם דובר האנגלית להיות בשוליים הרדיקליים מבלי לוותר על ההגמוניה שלו.
טוב, אתה פרודיה מהלכת, אין לי מה להוסיף על זה, אני לא יודעת לדבר עם זה אפילו. תמשיך.
את פשוט המומה מכמה שאני צודק.
לא.
עוד דבר מעניין בספרים האלו, שנדמה שהמחברים לא התפתו להיות דוברים של הקהילה שלכאורה ממנה הם באים. The Power, לפי אלעד ברנוי, הוא יוצא נגד כל הפנטזיות הפשטניות שלפיהן עולם שנשים שולטות בו, הוא עולם נעים ורך יותר, והספר מתעקש שאלימות ואכזריות אינן נחלתו הבלעדית של מגדר לאום או גזע, מסוים, אלא של מי שמחזיק בכוח, שאני חייב להודות שעם זה אני מסכים, אני חושב שכל מי שיחזיק בכוח ימצא דרך לנצל אותו לרעה.
ברור. הנה, על זה אנחנו מסכימים. אנחנו מסכימות, יובל.
Sing Unburied Sing, גם הוא נשמע כאיזה רומן שלא בהכרח עושה הנחות לחברה השחורה, והוא מציג את היחסים בין לבנים לשחורים כמורכבים. והנגר, ברנוי כותב שהסופרת בכלל מואשמת בשמנופוביה, כי היא מתעקשת על הזכות לא לאהוב את הגוף שלה. והיא מסתייגת מהקבלה העצמית של תאהבי את עצמך כמו שאת וכולי. זה דבר שאת מתחברת אליו בטח.
זה נשמע לי כמו ספרים שהם לכל הפחות כנים מאוד ולא נאיבים, שזה מוצחן בעיניי כמובן. אם נשים תנהלנה את העולם, זה כמובן לא מכריח עולם יותר טוב. מי שחושבת ככה חיה באשליה, אנחנו לא המלאכיות של צ'רלי.
הן היו די אלימות המלאכיות של צ'רלי.
כן?
לא, הם...
לא יודע, אתם היו כל כך יפות, לא שמתי למה הם עושות.
וואו.
אני שוביניסטית.
ממש.
עכשיו, לגבי השמנופוביה, ברור שזה לא כיף להיות שמן, זה בטח לא כיף להיות אוביס, זה לא כיף, זה לא בריא, זה לא... זה שום דבר. אתה לא יכול לאהוב את עצמך ככה, אין מצב, אני לא אאמין לזה לעולם. אין הצדקה כמובן להחרמה של אנשים כאלה, זה לא עניין של הצדקה, זה דבר, זה מטורף איך שאנחנו מתייחסים.
כן.
זה טמטום אכזרי, החברה שלנו עושה גם את ההפוך, יש כאן איזה, יש לנו מחשבה בחברה המערבית, שהעובדה שאתה אדם הוא רזה, זה הופך אותו לראוי לפרסים והערצה. הרזון זה כאילו השליטה העצמית, אז כמובן שזה טמטום בפני עצמו. אבל זה לא הופך את השמנת היתר לאיזו חגיגה של שמחה, ואתה לא אמור להגיד לאנשים כאלה, תאהבי את עצמך, ואז את לא תצטרכי להזיק כל כך לגוף שלך, זה כן. זאת ספרות, ולא אגדות לילדים, וזה נחמד.
זה בהחלט נחמד. אני מסכים איתך, אלה נשמעים כמו ספרים מאוד כנים. שנעבור לפינת גנזים?
כן. היום בפינה יש לנו מכתב שמופיע בבלוג של ארכיון גנזים, שכותב אותו יצחק בר יוסף. הוא מביא מכתב שכתב אב ראובני לדוד שימוני בשנת 44. אני חייבת להגיד שאני עשיתי חיפוש לראות מי זה אב ראובני.
כן.
ולא מצאתי עליו כלום.
באמת?
כתבתי ליצחק בר יוסף, והוא אמר שלמרבה פלא גם הוא, הם לא מצאו עליו הרבה דברים, הוא יכול להגיד לי עליו שהוא סופר ילדים, או שהוא כתב רשימות, אבל אנחנו אין לנו, לא יודעים עליו, אין לי שום טקסט שלו, לא יודעת עליו כלום.
אני נורא אוהב דברים היסטוריים כאלה.
אז זה נורא עצוב, למה? כי אב ראובני בעצם במכתב הזה שהוא כותב לשימון, לויד שימוני ב-1944, הוא כותב על העובדה, הוא נפגע מהיחס של סופרים ידועים בהלוויה של שאול צ'רניחובסקי.
מהיחס אליו, זאת אומרת, איך התנהגו אליו בלוויה של שאול צ'רניחובסקי.
בוא אני אקריא לך.
בבקשה.
בזה הנני פונה, לא המשורר שבך אדוני, אלא להסקן הציבורי, כי ראש המדברים אתה בציבור הסופרים בארץ. לא גדלתי ביער ולא חונכתי ברחוב, ואף כי לא היה לי מגע בלתי אמצעי עם סופרי הבירה בארץ מוצאי, היא רוסיה, בטוח אני שיש לי מושג נכון על רמת מוסריותם, הומניותם ונימוסיהם האישיים והציבוריים. יודע אני על נכון שבמידה שסופר נעשה פופולרי יותר, נעשה הוא צנוע יותר, אנושי, נדיב לב, פשוט ועדין בנימוסיו יותר. אין הוא משתמש באושר פרסומו ובאושר השפעתו בשביל לתקוע רגל לבושה גרב לתוך פי כל מי שלא הסביע את רצונו.
רגל לבושה גרב.
כך הוא מתאר את העמים האחרים, את הסופרים ברוסיה.
הנהדרים והמוסרים.
אבל אצלנו זה לא ככה. לדעבוני, רואה אני בעולמנו תמונה מנוגדת למצויה בכל מקום אחר. חלילה לי לומר זאת ביחס לכל הסופרים וגם לרובם, אולם יכול אני לומר זאת ביחס למקצתם. תהיה אמיתות המעשיות והלחישות שאנשים מפי נפש מפיצים עליי. יעקב פיכמן מדדני במבט בוז ושעת נפש. היסטי מצקי הסב במופגן את פניו ממני, בהיפגשי בו. הנחי הסתובב אליי והלך לפניי בכוונת זדון שניים שלושה צעדים בפנים מפיקים גועל נפש. ומתי? בשעת הלוויית צ'רניחובסקי. אלה הם בני העולם התחתון. למעשה ובמציאות, וגם לפי הרגשת עצמם, על אף היות להם מהלכים בכל העולמות.
זה מדהים.
עכשיו, זה, מה שעצוב, מחקו אותו באמת. כן. באמת אפשר למצוא כלום. הוא הבין שמה שקורה זה שמוחקים אותו ושלא מתייחסים עליו.
בזמן אמת.
ואכן, אי אפשר למצוא היום שום דבר.
זה ממש טרגי.
זה טרגי.
תשמעי.
זה נשמע, אגב, כמו פוסטים מסוימים בפייסבוק שעולים מדי פעם של כל מיני משוררים על זה שלא מתייחסים אליהם.
או, מאיה, יש לך מישהו ספציפי שאת חושבת עליו?
חס וחלילה.
תשמעי, אני חייב להסכים איתך, איתו למעשה, שנדמה לי ש... נשמע לי מאוד סביר שסופרים בישראל, אז כהיום, לא יפספסו הזדמנות ואפילו לוויה כדי לסנוע אחד את השני ולהיות צ'ילבוט. כי זה אחד הדברים החשובים בשבילנו. קודם כל למצוא מישהו לסנוע אותו כמו שצריך. אבל מאיפה באה הטענה שבחול, במידה שסופר נעשה פופולרי יותר, הוא נעשה צנוע יותר, אנושי, נדיב לב, פשוט ועדין בנימוסיו יותר? אני לא, קודם כל, אני מאוד אוהב את הביטוי, רגל לבושה גרב תקועה לתוך פי מי שלא הצביע את רצונו, זה מקסים.
זה כן, את זה נאמץ.
אבל אני לא יודע, אני חושב שזה ככה גם בארץ וגם בחול, אולי זה פעם היה ככה.
אני חושבת ש... יכול להיות, ברור ששם זה לא, שכולם שם מלאכים, אבל ברור שפה, ועדיין אפשר, הנה רואים את זה עם הסיפור של הניו יורקר, זה מה שניסיתי להגיד.
נכון.
שפה המקום הזה מאוד מאוד קטן, אין מקום לכולם, אז אוכלים אחד את השני, ויכול להיות שבמקומות אחרים שהם יותר גדולים, אתה יכול להיות טיפה יותר נדיב מדי פעם, כי יש מקום להרבה.
את חושבת, אולי. את חושבת שהיחס אל הכותבת של קט פרסון בארצות הברית הוא יותר נדיב מאשר מה שהיא מקבלת בישראל?
ברור. אני חושב, תראה, קודם כל, אצל האמריקאים זה לא פשע להרוויח כסף. זה שאתה מרוויח כסף זה בסדר מבחינתם. הם לא רואים את זה כפשע. פה זה פשע, זה כבר נחשב לפשע, מיליון דולר, מגילה. לא מוכשרת, איכס. אז הם לא רואים בכך פשע.
נכון, להפך, אצלם זו הצלחה, אצלם זו מדד הצלחה.
אז זה דבר ראשון. וישר כאן כל מיני אנשים שהרגישו שזה לא ספרות מספיק טובה. אגב, שזה בסדר מבחינתי, זאת אומרת שיש אנשים שיחשבו שהסיפור הזה לא טוב, ואחרים יחשבו שהוא כן טוב, יהיה איזה דיון, אבל הייתה בזה איזו חמיצות מסוימת אצל חלק מהאנשים, שהרגש שזה החמיצות הישראל, המקומית הזאת, על זה ש... במקומות אחרים אנשים זוכים לכך שהם מיליונים קוראים את הסיפור שלהם.
אני רוצה להגיד שאני לא, אני לא כופר בטענת החמיצות כלפיי, אבל אני חשבתי שהסיפור ככה בגפה בפעם הראשונה שקראתי עוד לפני שידעתי שיש וואי, כזה הבאז סביבו.
כן, אתה ידעת את זה עוד לפני, אמרת את זה עוד לפני שזה היה פופולרי, כמובן. אוקיי.
זה נכון, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אנחנו כבר לא נספיק סטטוס יומי, נכון?
לא נראה לי.
אנחנו נקריא משהו?
נכון, רציתי להקריא מזור מהספר הזה, קטע קצר. בוא נרכיב משקופיים.
מה שחשוב.
בלעדי זה, זה לא ילך, זה הולך ככה. זה מתוך עיניהם צופות באלוהים של זורה ניל הרסטון. כל זה הרגיז את היקס והוא לא הבין למה. הוא היה בן תמותה ממוצע. הוא התקשה להתרגל כאשר סדרי העולם שהכיר השתנו לפתע פתאום. המחשבה על שחורים שעובדים בסניפי דואר הייתה לו זרה ומוזרה, והוא עדיין לא היה מוכן לכך. הוא התפקע מצחוק. אתם תאמינו לכל שקר שהקשקשן השחרחר הזה יגיד לכם. שחור שיושב בסניף דואר, הוא נחר בגסות. אני סומך עליו שהוא הולך לעשות את זה, היקס. אני מקווה שכן, בכל מקרה. אנחנו השחורים יותר מדי מקנאים אחד בשני. בגלל זה אנחנו לא מצליחים להתקדם. אנחנו מדברים ואומרים שהאדם הלבן דואג שנשאר למטה. זה שטויות. הוא בכלל לא צריך, כי אנחנו עושים את זה בעצמנו. מי בכלל אמר שאני לא רוצה שהאיש הזה יביא לפה את הדואר? מצידי הוא יכול להיות אפילו המלך של ירושלים. אבל אני חושב שאין טעם להגיד סתם שקרים רק בגלל שהרבה אנשים לא מבינים את זה. אתה אמור לדעת לבד שהלבנים לא ירשו לו לנהל סניף דואר.
לא בלתי קשור לפינת גנזים שהבאת.
נכון, זה תרגום של רעות בן יעקב. תרגום מאוד מוצלח.
בהוצאת הקורסה.
הוצאת הקורסה.
אנחנו סיימנו להיום. בדבר זה סיימנו, אנחנו נהיה כאן שוב מחר. נהיה כאן ב-12, ברדיו, באתר האינטרנט, וגם, אם בא לכם, תורידו את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו, ועוד מגוון תכנים מעניינים, תחפשו כאן אודי בחנויות האפליקציה. אחרי כל העניינים האלה גם יעלו את התוכנית שלנו לעמוד הפודקאסטים, אפשר כמובן לחפש אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו. תודה רבה למיטל כהן ולנתן בשבסקי.
צביקה בשבקין.
צביקה בשבקין, מה עובר עליי? איזה קצר. נתראה מחר.